יום ראשון, פרשת שמיני, ברוך השם, זכינו לעבור חג הפסח בהתעלות ובהתרוממות, בציפייה שבשנה הבאה, בעזרת השם, נחגוג את זה בית המקדש, קורבן פסח, שאר הקורבנות. היום, רבותיי, אנחנו חוזרים למדורים הנפלאים, הסיפורים המעניינים, הפותח בכל יום, אנחנו מתחילים. בנר סוחר, יש סיפור נפלא על, על ראש ישיבת הנגב, רבי סוחר מאיר, זכר צדיק לברכה. חלק מרכזי בעבודת השם שלו היה הנושא של בנות המחבר, ואת המידות המופלאות ראו בחוש כל האלה שהיו סביבו. אז העירות שלו בכבוד השני הייתה למופת לכל. איך שהוא שם לב לכל אחד, מה שהוא צריך, מה נעים לו. ממש רגישות דקה ועדינה. באחד השבתות, שהוא שעה עם בני הישיבה במושב זרועה, אחרי סעודת ליל שבת, אז התלמידים התכנסו באכסניה שלו, שהייתה בקרבת הישיבה, ולרגל המזג אוויר החורפי והקשה שהיה באותו זמן, אז רבינו היה צריך שקיעה חמה, והתברר שבני הבית שכחו להכין תמצית תה מבעוד יום. קורה. אחד הנוכחים שבבית שלו, של ההורים שלו, נהגו להקל בהכנת כוס תה בכלי שלישי, כשיטת מקצת הפוסקים, אז הוא ניגש למטבח והכין כוס תה לראש השיבה, כמו שהוא נהג תמיד. כשהוא שאל מאיפה השיגו את התמצית תה, והוא שמע שהכינו את זה בכלי שלישי, אז הוא לא רוצה לשתות, כי הוא לא סבר למה יצא ככה. אבל, מה עם אותו בחור שהכין את זה? הוא חשש מהפגיעה. במשך זמן מרובה הוא פשוט החזיק את הכוס קרוב לשפתיים. הוא עשה את עצמו כאילו שהוא שותה מהכוס. ולמקורבים שלו הוא לחש, אין אמנם שאין לנו מקילים בהכנת תמצית תה בכלי שלישי, אבל מצד שני, יש כאן מי שעלול להיפגע אם אני לא אשתה את התה. וככה המשיך לקרב את הכוס תה אל שפתיו, כאילו הוא שותה את התחולה שלה. והעיקר שמי שטרח עבורו לא ישים לב שהוא לא שותה את מה שהוא הכין. ואנחנו מגיעים למדור פיני הפרשה, כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע. פעם אמר רב חיים קנבסקי שליטה, שיש הנהגה מיוחדת ולומדי התורה שמסיעים להם משמיים ללימוד. הוא סיפר על עצמו שכשהוא עסק בחיבור קונטרס חגובים, הוא היה צריך לראות חגב, ובדיוק באותו זמן, הזדמן חגב בביתו, הוא ראה מה שהיה צריך. אז זה מופיע בדברי שיח, מתוך המנחס טוידו, ואז הוא שאל, כותב שם שהוא שאל את רבינו, מאיפה ידע שזה חגב? אז הוא ענה לו שלפי הסימנים, הוא הוסיף שבהגעות מימוניות, במאכולת הסורס, אז כתוב שם, וכשהיה עוסק רי בעופות, בא קבץ אחד על ישיבתו, מצאו כבונו נקלף. הוא שמע מהרבנית אלה שלום, שאחר כמה זמן שוב היה ספק לרבנו בדיני חגב, הוא הצטער שהפעם הראשונה לא הסתכל על הפרט הזה. ושוב הגיע חגב בפעם השנייה. והוא שמע מהגויים רבי עמוס טבצ'ניק, שאחרי שהרבה מסיים את הכתיבה שלו בענייני חגבים, או שאלו למורה בטבע, הוא אמר שלמורה, שאלו אותה, היא אמרה שלא ככה נראה חגב, הייתה לו מזה עוגת נפש. ואז בדיוק הגיע החגב, והוא ראה שכן נראה כמו שהוא כתב. ושמח על כך רבינו, והלך מיד סיפר את זה לאבא שלו, אבא שלו מאוד התפעל. ולסיום הוא הביא בשנת תשע"ב, לא לפני הרבה זמן, שעסקו בשינויים בתוך הדירה, אז הלך לבדוק איזה קיר אם שברו אותו, שאלו למה הוא בודק. אמר שעל הקיר הזה הגיע חגב, הוא רוצה שישאר זכר לחסד. חסד שהשם עשה איתו. ואנחנו מגיעים עכשיו לעניין של עניין הדיומה ממוחס הפסח. חומץ שעבר לו בפסח. אז חמץ של גוי שעבר לו בפסח, כידוע, מותר באכילה בענה, והוא עדין בחמץ של הפקר. הטעם כי החמץ שלא נעשה איסור בשייב שלו בפסח, חכמים לא אסרו אותו. אבל חמץ של ישראל שהוא הפקיר את חמצו והוא הותיר אותו בביתו בכוונה תחילה, אז הוא אסור גם בענה. חמץ שנמצא ברשות גבאי צדוקה, שאין דרכם לחלק לעניים מסוימים בדווקא, יש אומרים שהגבאים לא עוברים עליו בבעל ירוע, ולכן הוא מותר באכילה אחרי פסח. ישראל, ישראל שיש לו שותפות עם גוי בחמץ, ועבר עליו הפסח, ואחרי הפסח פרקו את השותפות, אז חלקו של הגוי מותר בענה, חלקו של הישראל אסור. אבל אם לא פרקו את השותפות, הכל אסור. ויש בפוסקי זמננו שאומרו שאף שותפות במניות, הדין שלה ככה, ולכן מי שמחזיק גמיות של חברה שיש בעלתה חומץ, צריך למכור את זה לגוי לפני פסח. קניין חוכמה פרקה אובי, אומרת המשנה, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ברשימת תלמידים לזכרו של הרב שיינברג, תוך אוסף גיליונות, יש שם סיפור מאוד מעניין. סיפר אחד התלמידים על הערס שומעים של הרב שיינברג, שהייתה מוחשית, מוחשית ביותר, ניכרת על פניו, בכל מעשיו. אז סיפר שהמנהג שלו היה לגשת שליח ציבור באופן קבוע, והוא היה בוחר כמה פעמים בתפילה, וגם זה באופן קבוע. אחד מחבריי ממשיך אותו תמיד מספר, שם לב לעובדה שכמעט תמיד כשהוא הגיע למילים, הגיבור והנוירו, הוא היה בוכה. אז שאל אותו, למה, מה יש דווקא במילה הנוירו? רבינו התחיל לענות לו ככה, אתה יודע מה זה הגיבור והנוירו? והוא פשוט התחיל לבכות עוד פעם ולרוד. לא יכול להגיד לו, הבחור כבר הבין את התשובה, הוא לא צריך יותר מזה. עד היום ממשיך אותו תמיד ומספר, כל פעם שהוא מגיע ביום הדין, לפיוט, לכל הערב דין, הוא נזכר ברבנו שהיה עומד, שאותו תלמיד היה עומד לסמיכות אליו בחזרת השעץ, כשהיה מגיע למילים לבוי חיל לבובס ביום דין, היה רועד כולו במשך זמן רב. לא מצליח להמשיך. גם בחודש אלול, שהוא אומר את המילה אלול, היה גורם לבכי. אמא אומר בשיחות, הרי עכשיו אלול, מתחיל לזכות. תמיד שלמדו הלוך, היה ניכר שכל דבר שהיה בו צד להחמיר, על עצמו משתדל לנהוג ככה. למעט אם זה היה בנוגע בגדותר. הוא אחד שככה צריך, שצריך לנהוג בכל פרט בעל נוחה, ולא לסמוך על כולס. לא לסמוך על כולס. עד שאמר פעם בסיום שיחה בערב ראש השונה, שאני מבטיח לכם, שכל מי שיקבל על עצמו, להקפיד בכל הענייני בי לחפש, כולס בכל עניין, מובטח לו שהוא יצליח. עד כאן בעניין הזה. ונמשיך בעניין במדור פנינה פרשה. אל תשקצו את נפשותיכם לכל אשר את השוירת. השלום מציון הובא מעשה נפלא שספר אגרי ברנפלד, שהוא היה חברותה של הגאון רבי ציון פלמן זכר צדיק לברכה. הוא מספר ששבת אחת הייתה שמחה משפחתית בבית של הרב פלמן, הכינו הרבה עוגות בשביל האורחים שיבואו, הניחו אותם על השיש במטבח. בליל שבת הרב ברנפלד בא כדרכו ללמוד את חברותי עם הרב פלמן. לפני שהתחילו ללמוד הרבנית נכנסה בדאגה ואמרה שנמלים התחילו לבוא על השיש במטבח. יש חשש גדול שעוד מעט יעלו על העוגות. וכידוע שנמלים באות מוצאות דבר מתוק, קוראות לחברות שלהם, תוך דקות הכל מתמלא בנמלים. ומילא עכשיו שבאו ליד העוגות, אז החשש שעוד רגע הם יעלו על העוגות, שהשיש יפסידו אותם מאכילת אדם, הם אמורות להיות הכיבוד העיקרי, אותם עוגות לשמחה. לא יהיה מה להגיש לאורחים. הנער פלמן בדבר המדרש שהביא הגאון רב זלמן מווילנה בספר תודה סודום. על הפסוק במשלי כתוב ברצויס השם דר כאיש, גם אוי ואוב ישלים עם אוי. אומר שם הגאון המדרש, הגאון מביא את המדרש, גם אוי ואוב לרבות את הפרושים. זאת אומרת שאם המעשים יהיו רצויים לפני הקדוש ברוך הוא, גם הפרושים והנמלים ישלימו עמנו ולא יעשו שום נזק. ואם כן אמר הרב פלמן, עכשיו שאין לנו שום דרך טבעית לסלק את הנמלים, כי משמעת הסוהר היא להרוג אותם. הדבר הרחיד שאנחנו יכולים לעשות, לחזור בתשובה, לקבל את עצמנו לעשות תמיד את רצון השם. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה המעשים שלנו, אז ממילא הנמלים ישלימו איתנו, לא יגעו בעוגות. למחרת בבוקר, רבותיי, בדקו את השיש הנקי לגמרי נמלים, לא זכר אפילו לנמלה אחת. פתחו את העוגות, היו נקיות לגמרי. לא הייתה שם שום נמלה. פרסו כמה עוגות, לראות אולי מסתתרת בתוך הנמלה. הכל היה נקי. ככה הגישו את העוגות לאורחים בשלמותם, משמחת ולבחת כולם. והיה לפלא, מה השאלה? והיה לפלא. עד כאן בעניין הזה, דף היה מבעלוך הרבותה. האם מותר לקבל שכר עבור מצווה? ואיך לנהוג לגבי שכירת חזנים בשבתות וימים נוראים? תוכלו לשמוע בשורה נפלאה של הרבה זילברשטיין, שלוחה אחד. בואו נלמד גם אנחנו את העניינים של הדף הימי. כפי שלמדנו, חזל אסרו לתור שכר שבת, שכר עבור עבודה שנעשית בשבת, אלא רק באבלוי של שכר השבת בתוך שכר של ימים אחרים, כגון שכר עבור חודש שלם, למרות שהשכר מחושב לפי מספר ימי עבודה. וכתבו הפוסקים שועדים בריבית, הלוואה לגוי שמחושבת לפי ימים, גם אסור לתור ריבית עבור יום השבת, אלא אם כן היא מובלעת בתוך ריבית של ימים אחרים. וכתבו פוסקי זמננו שמותר לתול ריבית יומית מהבנק גם עבור יום השבת, כיוון שהריבית נתונת לפי יום עסקים, ויום עסקים מבוקר עד בוקר, או מצהריים עד צהריים וכדומה, בכל מקום איך שמקובל, כך שחלק מהריבית שניתנת עבור השבת, מובלע בריבית שניתנת עבור יום שישי, וחלק שלו מובלע בריבית שניתנת עבור יום ראשון. אז לכן זה מותר. אבל כאשר חל יום טוב ביום שישי או ביום ראשון, שעד ישנה יממה שלמה שהריבית שניתנת עבורה עצור, שום שכר סבס או שכר יום טוב, אז חובה לנקות מדי הארי סכום שניתן עבור יום עסקים אחד ולתת צדקה באופן שלא ידעו מי הוא נותן. ושלא ידעו שכר זה אפילו בענו של הכרת הטוב מצד המקבל. וראוי להחמיר ולנוקן גם בשני ימים ששונה. אבל ביום טוב, שלא אוכל בסמוך לשבת, אין להחמיר מחוץ לארץ בשביל יום טוב שני, כי בשעניין זה, תן להחשיב את אחד הימים ככל. ממש נוגע לאתמול, רבותיי. היה לנו יום טוב ושבס סמוכים. עניין הדיון מכיפשות. האם מותר לסתור חזן לשבת בלבד? אסור לתור לסחר שבת גם עבור פעולה של מצווה ויש שמתרים. אבל גם לדעתם, הנותן שכר לא רואה ברכה בשכר הזה, ולכתחיל אין להקל כדי הזו. אבל נהגו להקל לסתור חזנים לשבתות או לימים נוראים, והרוצה לצא לידי דעת המחמירים, לא יקצב עם החזון שכר בראש, אלא יסכים לתת לו שכר, ואחרי זה ישלם לו כפי מה שידרוש. ואז זה נחשב שכר כעין מתונה, ולא כשכר. וכן אם החזון מקבל את שכרו באבלוי, מקבל את זה באבלוי, גם עבור התפילות במי יכול, אז לכול העלמה, זה נחשב אבלוי, וזה מותר לכל הדעות. רופא, אחות או מילדת שעוסקים בפיקוח נפש, אז הם רשאים ליטול שכר שבס, אם כדי שלא ימנו בעתיד מלעסוק מכך בשבת. ואם שום שיחד עם שכרת השבת לפני פיקוח נפש, נדחה גם איסור של שכר שבס. נזכר רבותיי למה שלמדנו אתמול. חז"ל אסרו ליטול שכר שבס. דהיינו, שכר עבור עבודה שנעשית בשבת. עוד מי שכירות אלא שכירת בתים וחבצים בשבת. איסור שכר שבת שאמור לאל חל על העובד ועל המזכיר, ולכן גם אם המעסיק או השכר הוא גוי ומביא ליהודי את שכר שבת, אסור ליהודי לקבל אותו. בעל מלון שמזכיר חדרים במלון לשבת בלבד, אז הוא רשאי לקבל את הדמי שכירות, כמובן שהתשלום כולל גם את השעות שלפני שבת ולאחריה. נזכר רבותיי מה שלמדנו לפני 100 ימים. זה קשור לימי ספירת העומר שאנחנו נמצאים בהם. מנהג אשכנז, בני אשכנז לומר בשבת, אזכרת נשמות ותפילת עבור החמים, ולא אומרים אותם בשבת מבורכין, שאומרים לברכת החודש. וגם לא בתאריך שאילו היה חל בחול, לא היו אומרים אותם, כגון ראש חודש. ולא במאורע שאין אומרים אותם, כגון שנמצא במקום חתן או בעל ברית. אבל, הנה ספירת העומר, שבהם הראה מסע צלב הראשון בשנת תתנ"ו, של זכר הרוגיו מתקינת תפילת טוב ורחמים, אז אומרים טוב ורחמים גם בשבת ורחמים, וגם כשיש חתן אחד או אמת, למעט שבת שחל בראש חודש יר. יש אומרים גם איסור רק פסח, וכן בתי שבת שחל בשבת, אגב שבכל אין אומרים בו תחנון, אומרים בו טוב ורחמים. עד כאן בעניין דף היום בעל אוכל. דף היום מתלמודיו לי, מה דיבר הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני? וכמה מצוות קיבלו ישראל במורו? והאם בעבוד אזור יש כוח הציבור? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת תורה יש דף ח' בשלוחה 2, תוכלו ליהנות משיעורו הנפלא שרבי אליהו אורנשטיין שליטה. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים. מי לא רוצה? מי לא חפצים בחיים? מי לא כמה הקבוצה הזאת? היום מתחילים ללמוד, לומדי החפץ חיים הימית, כלל א' מ-13, חילוף. אומר החפץ חיים, המרגל בחברו עובר ולא יסעשה, לא יסע לך אוכל ועמך. איזה הוא רכיל, זה שטוען דברים מזה לזה. והולך ואומר, כך אמר פלוני עליך, כך עשה לך פלוני, כך וכך שמעתי עליך שעשה לך, או רוצה לעשות לך. אנחנו רואים שבאיסור החילוס התורה מזכירה גם את עצם עליך. ואחים בביום ומוסופי מציינים מדברי החפץ חיים לאל, שהוא עובר על הלב כבר משעת ההליכה, שהרי הזמין עצמו לחילות, והוסיף שהוא מצא כן בשלו, פרשס גדוישים, לא יצא לחרוכל בפסוק שם. ככה גם מבואר ברשי וברמב"ן. וכן לעניין מי שמתלוצץ ומליג על דרשה של הרב בית הכנסת, כתב החפץ חיים, שכבר בית מרוצתו לבית הכנסת לשמוע את הדרשה, והוא חושב שיהיה לו אחרי זה ממה לצחוק מהרב, אז יש שבון הליכה בידו. ואחר כך, כשהוא מלגלג על הדרשה, אז יש בידו תאבון של המייסה, שהתורה ציוותה לו אצל הכרוכי, כדי ללמד אותנו שגם על הליכה יש איסור, מלבד אבון הרכויות עצמו. הוא עוד מעריך שם העניין. מה הדין אם בסוף לא סיפר את הרכילוסים, כן? האם הוא עובר על ההליכה? אז בעצם השחר הוא הסתפק בזה, כי יכול להיות שהוא עובר ברחמת ההליכה בלבד, כמו שאנחנו צריכים מדמה את זה לאיסור עשיית משקלות מזויפות, שהוא עובר עליו כבר בשעה שהוא עשה את המשקל מזויף, כמו שהגמרא אומר באור מסיר. הטעם שבאיסור לשנורא ורחילוס גם ההליכה כדי לדבר אסורה, אז זה שביארו בשיעור העיון, על פי מה שאנחנו צריכים כותב לאל, שאיסור לשנורא חלוק משאר איסורים שבין אדם לחברו, כמו גזל ועושק וכיוצא בזה, שבאים האיסור הוא רק בתוצאה. ואם הוא ירצה לגזול ולעשוק את החבר שלו, לא יעלה בידו, בוודאי בידו גזל או אבון גזל ועושק. מה שאין כן לעניין השנורא, גם אם לא יבוא שום נזק לחבר שלו, על ידי הדיבור שלו, דובר על איסור. ולמה? כיוון שאת עצם הדיבור בגנות חברו, זה מה שהתורה אסרה. שום בחירתו לחייו ולהרשיע את חברו והשמחה לעת. עד כאן דבריו הנפלאים של מורנו החפץ חיים. במדור הנפלא חופץ עם החי, החפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר החפץ חיים מספרו תורת הבית, אמרו חכמינו, על שלושה הקדוש ברוך הוא בורחי בכל יום. על מי שיכול לעסק בתורה ולא עוסק, והיינו לאחד מהם. והיינו שהקדוש ברוך הוא, שהוא יודע באמת, העושר שמגיע לנפש האדם מלימוד התורה, הוא רואה בכל שעה איך מוציא האדם שאותיו העיקרות, שיכול בזמן הזה להביא אוצר של תורה, עושר נצחי לנפשו, שאין ערך אליו מכל עושר ותענוג שנמצא בעולם. ומה הוא עושה? מבלה את אותיו העיקרות ודברים שאין בהם יתרון לנפשו. והקדוש ברוך הוא, בבחינת אב לישראל, מצטער ובוכה על אובדן עושר בניו החביבים, עבדה נצחית שלא ימצאו אותה לעולם, שמקום קניית התורה הוא רק בעולם הזה. והאיש הנלבב, ממשיך הרב חיים ואומר, עליו להתבונן בזה בכל עת שבאותו שעה שהוא יושב בטל. חברת מראים שמסמכים יחד בסיפורים, או קורא בעיתונים. באותו שעה, קדוש ברוך הוא, שיצר את נשמתו והביא אותו לעולם לטובתו, יושב ובוכה על איבוד הזמן. שהיה יכול לעסוק בתורה, ולסגל לנפשו צרות של פנינים ואבנים טובות. שיעירו לו לנצח, בכבוד ובגדולה. ומה הוא עושה? מחליף את כל זה בדברים שלא ייתנו שום דבר, לא לעצמו, לא לנפשו. ועד רבה, תגיד צרות עליו שם, משחוק, ליצנות, שנורת, תגיד איתם דיל בחשבון עליו. מסיים החפץ חיים ואומר, והאיש המתבונן בזה היטב, לא תערב לו כלל ההנאה מחברת מראות וקריאת דברים שלא דרושים לו, רק בכל עד ובכל שעה שהוא פנוי מעסקיו, ישים ליבו, אולי בידו לעסוק בתורה בזו השעה, שהיא יושרו וחייו לנצח. עד כאן בעניין הזה. ולקראת סיום אנחנו מביאים סיפור, פרשת שבוע. וכל אוי לך על, גו, על כפו, בכל אחיו, אוי לך את עד ארבע. ככה כתוב בפרשה שנקרא בשבת בעזרת השם. אחי ראובן, של הרב ראובן קרליץ, נזכר צדיק לברכה, מביא שם סיפור של סיפור לרב שולם. שואלים שמדרון, שכשהיה באמריקה, סיפרה לו איזה אלמנה פלוני, שהחזיקה בבית כלב, למה? כי אחרי שהיא תלמנה, היא פחדה להתגורר לבד בבית, העושר מביא גנבים, אז הם רכשו כלב שמירה. כדי שאם יהיה מי שרק ינסה לגנץ לחצר, את כל אותה מביכה ישמעו עד הרחוב השלישי. ויברח, ואם הוא ייכנס, אז הכלב יתנפה עליו, יעשה בשפות, נו, כלב שמירה. פעם אחת, בשעות הבוקר, היא מבחינה שהכלב המסור רץ מהחצר לתוך הבית פנימה, נעמד עד השמשה, הקדמית של הדלת השקופה מסתכל מבפנים החוצה, וכאילו הוא נתלה ונשען על הדלת, עומד דום, מפחד. מה קרה לכלב? עד שהיא חושבת, היא שומעת שוקות על הדלת השקופה, התקרבה והיא רואה לו פחות ויותר, רבותיי, אבל חולן וסרמן, זכר צדיק יברוכת, עומד ליד הדלת. הכלב אפילו לא נבח. הוא ברח פנימה וכאילו נזבק לדלת. כלב הרי לא יודע חוכמות, הטבע שלו זה לנבוח, לחוס, והוא נעלם דום. מה הסיפור? הבעל שלה, בעלה המנוח, היה מהנדיבים של ישיבת ברנוביץ', ורבכון הגיע לאמריקה למסע התרמות. כן, הוא חזר אחרי זה לברנוביץ', ממש עם פתיחת המלחמה. הוא נספה בקובנה, באפורט התשיעי, כידוע. בכל אופן הוא הגיע לאמריקה למסע התרמות, ולכן הוא הגיע לבית שלהם. רב שולם סיפר שהדגישה שכל הזמן שרב חון היה בבית, הכלב נשאר במקומו, כאילו נדבק לדלת הכניסה, עמד דום. אחרי שרב חון יצא, אז הכלב שב למתכונתו הקודמת, לקפץ, לרוץ, כאחד הכלבים, מה משמעי לפלא. וזה העניין, צלם האלוהים שניכר על בני אדם. איזה אדם? זה ששומר על הסלם לוגים שלו. מוי רדיק. שומו שנסעת ביטוירו, הנשמה היא הצלם אלוקיו של האדם, והצדיקים, ובלכונון, שומרים עליה בשלמות. לשם יעזור שגם אנחנו נזכה לזה. ולעצים אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות ימית. חס לא אימר. סבנו לאהוב את המקום ברוך הוא, שנאמר ואהבת את השם אלוהיכו. כיצד הגיע אדם לאהבה, אומר חוי ולבובס, מביא את החינוך, על ידי התורה, שמתוך כך מכיר גדלות השם, וממשיך החוי ולבובס ואומר, מביא דברי הרמב״ם, שהתבונן במעשיו הנפלאים של השם יתברך, ויראה חוכמתו, שאין הקץ, מיד אוהב ומשבח. ומסיים החוי ולבובס, שהתבונן בטובות השם אליו, מיום יוולדו ועד עתה. נשתדל אם כן רבותיי לחשוב מחשבות שמביאות לנו לאהבת השם ונזכור שבכל רגע, בכל רגע שאנחנו חושבים באהבת השם אנחנו מקיימים מתפססם מדאורייתא. עד כאן דברינו להיום, שיהיה לכולכם שבוע טוב, שנזכה לעשות דברים טובים, לשמוע דברים טובים, הרבה הצלחה, היו שלום.